קשת, כל שידורי תורה. ובחלק השני של החורף, תשעין, בימי שלישי, אנחנו מארחים את הרב יוסף רימון, שמעביר סדרת שיעורים בהלכות בישול בשבת.
אנחנו היום נדבר על כלי שני. כלומר, אדם לקח מים מהמי חם, מהדוד, העביר את המים לתוך כוס, ובתוך הכוס הזאת הוא רוצה לשים משהו לא מבושל. עכשיו אני עוד פעם מזכיר שהוא קודם כל שם את המים, ואחר כך את השקית תה למשל. אם הוא ישים קודם את השקית תה, אז זה עירוי כלי ראשון, כי הוא מערה ישירות מהקומקום על המים. אנחנו מדברים שהוא שם קודם כל את המים, ורק אחר כך את השקית תה. הדין הזה של כלי שני, הוא דין שהגמרא מתייחסת אליו בצורה מפורשת, וכמעט אף פעם הגמרא לא נותנת לנו כלל. בדרך כלל הגמרא מדברת בפרטים, ואנחנו צריכים מתוך הפרטים ללמוד כלל, להשיג כלל. כאן יש כלל, הגמרא אומרת, שבת אף ממה מודבט, אמר רב יצחק ברב דימי, פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ, וביקשתי להניח לו פת של שמן באמבטי, ואמר לי, תול בכלי שני ותן. שמע מן התלת, שמע מן השמן יש בו משום בישול, ושמע מן הכלי שני אינו מבשל, ושמע מן האפשרו זהו בישולו. אז הגמרא אומרת שהרב לימד את אותו תלמיד שנכנס אחריו לבית המרחץ, רבי לימד אותו שכלי שני לא מבשל, אם הוא ישים את השמן בתוך כלי שני, אין בזה איסור בישול. עכשיו זה דבר מאוד משמח, כי סוף סוף יש כלל, דברים ברורים, כלי שני לא מבשל. אבל למרות הכלל הברור הזה, מצאנו מבוכה והתלבטות בדברי ראשונים ואחרונים, איך להתייחס אל הכלל הזה. והדבר נובע בעיקר מההבנה מה הרעיון הזה, מה הרעיון של הכלל הזה? איך הכלל הזה עובד? למה זה ככה? למה כלי שני לא מבשל? הרשב"א בשבת אף מבית עמוד א' אומר, וכלי שני הוא לעולם מותר, שאינו בא אלא לידי אפשר ואפילו מים שהיד סולדת בהן לאחר שנתערבו צונן לתוכן, אינו מחמת הצונן שיש בו להיות יד סולדת, אלא מחמת הראשונים שלא נצטננו. אומר הרשב"א, כלי שני מציאותית אף פעם לא מבשל. הוא לא יכול לבשל. תבוא ותגיד, רגע, מה זה לא מבשל? אני שם מים קרים בתוך כלי שני, המים בסופו של דבר יגיעו לטמפרטורה מאוד גבוהה, אם הכלי שני, בוא נאמר, היה 90 מעלות, אני אשים קצת מים קרים בפנים, אני אראה שהכל 85 מעלות. הסימן שזה יתבשל. אם זה מעל יד סולדת, זה יתבשל. יד סולדת 45 מעלות או 70 מעלות לחומרה. אבל כל אחד יודע שהוא לוקח קומקום חשמלי, רותח, שופך לתוך כוס, המים חמים מאוד, וישים שם קצת מים, הם יכולים להגיע ליד סולדת. אומר הרשב"א, זה נראה לך שזה באמת התחמם. אבל באמת המים הקרים לא התבשלו. המים החמים התקררו. אם המים החמים היו 90 מעלות, והכנסת עכשיו מים קרים, ועכשיו הכל 85 מעלות, זה לא בגלל שהמים הקרים התחממו, אלא המים החמים התקררו, אבל המים הקרים לא התבשלו. כי מציאותית כלי שני לא מבשל. ההבנה הזאת היא לא פשוטה. היא לא פשוטה גם מצד התחושה, היא לא פשוטה גם מבחינה מדעית. הגרשה זוהרבך ערך ניסיון פשוט, ואמר, אפשר להוכיח בצורה פשוטה שדברי הרשב"א לא מסתדרים במציאות. תיקח קצת מים, תשים בתוך שקית ניילון. תכניס לתוך כלי שני. תחכה כמה דקות, ותראה שהמים בתוך שקית הניילון הם מעל יד סולדת. כלומר, שהמים הקרים מתחממים. הגרשה זוהרבך יש לו, היה לו, ראש מדעי כזה, כל דבר אפשר, אז אפשר בצורה פשוטה לראות שהדבר הזה לא מסתדר. בעלי התוספות בשבת אף מימה מודבט כותבים, ושמע מינה הכלי שני אינו מבשל, תימה, מה ישנה הכלי שני מכלי ראשון? דאי יד סולדת, אפילו כלי ראשון נמי. ואין יד סולדת, אפילו כלי ראשון נמי אינו מבשל. מה זה משנה אם זה כלי ראשון, כלי שני? תבדוק אם המים הם מעל יד סולדת. אם הם מעל יד סולדת, הם מבשלים. ויש לומר, לפי שכלי ראשון, מתוך שעמד על האור דופנותיו חמין, הוא מחזיק חומו זמן מרובה, ולכך נתנו בו שיעור דכל זמן שהיד סולדת בו אסור. אבל כלי שני, אף על גב דיד סולדת בו מותר, אף על גב דיד סולדת בו מותר, שאין דופנותיו חמין והולך ומתקרר. מדברי התוספות, התוספות אומרים שכלי שני, הדפנות שלו קרים. בגלל שהדפנות שלו קרים, לכן הוא לא מבשל. ההבנה הפשוטה בתוספות היא שגם הם מדברים מבחינה מציאותית, שכיוון שהדפנות של הכוס קרים, אז מבחינה מציאותית זה לא יכול לבשל. אבל יכול להיות שאפשר להסביר את תוספות אחרת, ואולי גם תוספות לא מדברים במישור המציאותי, אלא במישור ההלכתי. מה כוונתי? למה באמת, מה שאומרים כאן התוספות, כלי שני מתקרר מהר יותר מכלי ראשון? הדבר הזה יש לו הסבר מציאותי פשוט. תוספות מדברים על דפנות קרות, אבל משמעות העניין של דפנות קרות הוא לא רק הדפנות עצמם שהדפנות קרות. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר, אחרי כמה דקות, הכלי השני יכול להיות, בכל אופן, הוא חם מאוד. אני חושב שעיקר ההבדל הוא לא עצם זה שזה קר, אלא מה שתוספות אומרים, הולך ומתקרר. מה הכוונה? כאשר יש מפגש בין מים לבין, מים חמים, לבין דפנות קרות, המעבר של החום, הירידה של החום מהמים החמים, היא ירידה מהירה מאוד. אחר כך, זה ימשיך להיות אותו דבר, כי אחר כך זה יישאר בכלי, והכלי, הדפנות יתחממו. אבל העובדה שהיה מפגש בין נוזל לבין דפנות קרות, הדבר הזה גורם לקירור הרבה יותר מהאוויר. המסה של הדפנות, בגלל שהיא כבדה יותר, אז ההתנגדות בין המים לבין הדפנות היא הרבה יותר גדולה, והמים מתקררים הרבה יותר מהר כשהם נפגשים בדפנות קרות מאשר באוויר. ואולי עיקר הבעיה בכלי שני, זה לאו דווקא שהוא לא חם. הוא יהיה חם עוד מעט. עיקר הבעיה שזה הולך ומתקרר מהר, יש איזו ירידת חום מהירה, אחר כך יכול להיות שזה יהיה הרבה זמן, אולי באותו חום, ירידת החום המהירה, זה לא כלי לעניין בישול. כלומר, אין כאן הגדרה מציאותית. מציאותית, גם כלי שני יכול לבשל. גם כלי שני, אם תיקח משהו, תשאיר שם הרבה זמן, גם הוא יכול לבשל. אבל בגלל שהוא משתנה במהירות, ולא כמו כלי ראשון, כלי ראשון לאט לאט, יורד לאט לאט לאט, אבל כלי ראשון זה דבר יותר סטטי, הירידה היא יותר נמוכה. דבר כזה הוא כלי שמבשלים בו, כי בישול זה תהליך. בישול זה לא דבר של רגע. בישול זה דבר שלוקח זמן. כלי ראשון, גם אם הוא לא על האש, אנשים עדיין מבשלים בו, כי מדובר על דבר שהוא תהליך לאט לאט, וממילא, כלי ראשון זה כלי שמיועד לבישול. כלי שני, בגלל שהוא הולך ומתקרר מהר, הוא כלי שאנשים לא רגילים לבשל בו. ובגלל שאנשים לא רגילים לבשל בו, ממילא הוא לא מוגדר ככלי לעניין בישול, ואפילו אם מציאותית הוא יבשל, לא יהיה בזה איסור. כי זה לא כלי לעניין בישול. זה כלי שמתקרר מהר, והוא לא נחשב כלי לעניין בישול. כן.
אם אנחנו אומרים שאם הכלי שני שלי הוא חם מלכתחילה, ואני פה ששתפתי אותה במים חמים ועכשיו היא כן חמה.
יש מקום לבחון את זה, אבל למעשה, כיוון שזה לא חם בחום של כלי ראשון, אז אנחנו נוהגים להקל גם בזה. ולכן כשאדם מכין בשבת לתה להרבה אנשים, או לא משנה מה, הוא לא צריך כל פעם להחליף כוס. עם אותה כוס הוא יכול, שאותה כוס תהיה מעבר, ולהכין איתה 10 כוסות, שיש דוד, כוס, ועוד כוס נוספת שאליה הוא שופך, כדי שיהיה כלי שלישי למשל, הוא לא צריך להחליף כוסות, כי בכל אופן זה לא כוס שהייתה בתוך כלי ראשון, הדפנות חמות, אבל לא חמות עד כדי כך. האור שמח, סבור גם הוא, שכלי שני לא מוגדר הלכתית כחום שמבשל, אבל הוא מסביר קצת אחרת. אומר האור שמח, אני אמרת את הדברים בעל פה, כאן הוא מדבר על תולדה לתולדה, אומר האור שמח, כלי ראשון זה תולדות האור. לכן חייבים עליו. אבל כלי שני זה כבר תולדה לתולדה. כך הוא אומר כאן בדבריו, כי כלי שני התחמם על ידי המים שהתחממו על ידי האש. כלי ראשון היה על האש. כלי שני התחמם מהמים שהתחממו על ידי האש. לכן הוא אומר, זה נקרא תולדה דתולדה, זה כבר לא תולדות האש, אלא תולדה דתולדה, ולכן הדבר הזה מותר, ולמרות שהאוכל בסופו של דבר מתבשל גם על ידי המים, אבל זה המים והכלי ביחד, הדבר הזה נקרא לדעתו תולדה דתולדה, וזאת סיבת היתר של כלי שני. מה שאני מנסה להראות כאן, הוא שיש שתי גישות, וכמו שאנחנו נראה עוד רגע, הגישות האלה הם, לא עוד רגע, אבל נראה את זה גם בהמשך, הגישות האלה הם קריטיות עד ימינו. רוב המחלוקות לגבי הכנת תה בשבת, כלי שני, כלי שלישי, נובעות, אם בכלל מותר או אסור בכלל להכין תה מסקית, נובעות מהנקודה הזאת. האם המעבר בין הכלים הוא מעבר מציאותי או הלכתי? אם אתה מדבר על דבר מציאותי, ממילא הרבה מאוד פעמים אתה תאסור. כי אתה תגיד, מציאותית אני רואה שיש כאן בישול. אתה תיקח שקית תה, אתה אומר, מציאותית אני רואה שזה מתבשל. אם אתה הולך בגישה המציאותית, הרבה פעמים אתה תאסור. אם אתה הולך בגישה ההלכתית שאומרת בתור הגדרה הלכתית, כלי שני או כלי שלישי, לא משנה, עכשיו אנחנו מדברים על כלי שני, לא מוגדר הלכתית כדבר המבשל, ממילא אתה תהיה מוכן להקל גם מדברים שאולי בחוש נראה שזה כן מבשל, כי אתה אומר, לא אכפת לי אם זה מתבשל או לא. זה כמו שמש. זה לא כלי לעניין בישול. ולכן ההבנות שאנחנו מנסים להבין כאן, יש להם השלכה מאוד גדולה הלכה למעשה. ובואו נמשיך. לכאורה היה אפשר לסיים כאן ולהגיד כלי שני לא מבשל, מבואר בגמרא, הכל בסדר, אבל יש לנו כמה בעיות עם הדבר הזה. הגמרא, המשנה בשבת קמ"ה עמוד ב' מדברת על כל שבא בחמין מערב שבת שורין אותו בחמין בשבת, וכל שלא בא בחמין מערב שבת מדיחין אותו בחמין בשבת, חוץ מן המליח הישן וקוליאס ההספנין שהדחתן זו יגמר מלאכתן. הגמרא, המשנה כאן מדברת על דברים מסוימים שמתבשלים על ידי עירוי. על איזה עירוי מדובר? קוליאס ההספנין, הדחתן זו יגמר מלאכתן. על איזה עירוי מדובר? אומרים התוספות בשבת למתת עמוד א', אומר רידה, אפילו בכלי שני אין שורים, הועיל והמים חמים, איך זה כמבשל? רי אומר שאפילו בכלי שני יכולה להיות בעיה בדבר הזה. לא כולם הסכימו משיטת הרי, ויש כאלה שמבינים אחרת את המשנה, שאולי מדובר על עירוי כלי ראשון, ואולי לא מדובר על בעיית בישול בכלל, אלא בעיות אחרות של מכה בפטיש או בעיות אחרות. אבל יש שיטות ראשונים שהבינו מהמשנה הזאת שיש בעיה לשים בכלי שני דברים מסוימים בגלל בעיה. אומרי מחזי כמבשל, נראה כמבשל, ואז אסור לשים גם בכלי שני. בשבת אף מבית עמוד א' יש מחלוקת לגבי מלח. האם מלח מתבשל, לא מתבשל? לא מדובר על מלח של ימינו, אלא מדובר על מלח שנחצב בהרים, מלח שלא מבושל בכלל. והגמרא מביאה דעה שמלח מתבשל בכלי שני. התוספות כותבים שלהלכה מצד הדין מותר לשים מלח אפילו בכלי ראשון אם הוא לא על האש מצד הדין. אבל הם אומרים מי שמחמיר, המחמיר כליש נקמה, שלא ליתן מלח בקערה, כלומר בכלי שני, כל זמן שהיד סולדת בו תבוא עליו ברכה. כלומר אומרים תוספות, מי שמחמיר לא לשים מלח אפילו בכלי שני, תבוא עליו הברכה. למה? מה הבעיה בכלל לשים בכלי שני? הרי כלי שני לא מבשל. אז יש אולי אמירה אחת בתוספות שראינו מקודם, בגלל מחזי כמבשל, אבל אולי יש יותר מזה. היראים, מקור הבא כאן, צד שמאל, סימן ראי שאין דלת אומר, הלכך, ייזהר אדם שלו להכניס בשבת שום דבר בכלי שני, ואף בכלי שלישי, שהיד צולדת בו, שאין אנו בקיאים בדברים רכים וקשים. מי הוא מתבשל בכלי שני, ומי הוא שאינו מתבשל. אומר היראים, מצאנו בגמרא, יוצאים מן הכלל. יש כלל, כלי שני לא מבשל, אבל פתאום ראינו שמלח אולי מתבשל, פתאום ראינו שאולי קוליאס היספנין מתבשל. איך זה יכול להיות? אומר היראים, כנראה שיש דברים שמתבשלים בקלות, קלי בישול, והם מתבשלים אפילו בכלי שני. איך נדע מה נחשב קל בישול ומה לא נחשב קל בישול? אומר היראים, בגלל שאנחנו לא יודעים, אסור לשים שום דבר בכלי שני. אז הכלל הנפלא של הגמרא התנפץ לפי היראים להלכה, כי אנחנו לא יודעים מה מתבשל בקלות, מה לא מתבשל, אז אסור לשים שום דבר בכלי שני. לעומת זאת, הר"ן כותב שבכלי שני ודאי שמותר לשים הכל, בכלי ראשון הוא אומר, כאן אנחנו לא בקיאים, יכול להיות שגם בכלי ראשון יש דברים שלא מתבשלים, אבל בגלל שאנחנו לא בקיאים, בכלי ראשון לא נשים שום דבר. אבל אומר הר"ן, בכלי שני מותר לשים הכל. כך נראה גם מדברי הרמב״ם, בשבת פרק אף ב' הלכה ו', שלא חילק בין הדברים, ונראה מדברי הרמב״ם שכלי שני אינו מבשל בצורה מוחלטת, בצורה טוטלית. הדברים האלה, כדי להגיע איתם הלכה למעשה ולראות מה זה אומר, צריך לראות עוד מקורות, שאותם אנחנו נראה בפעם הבאה, אבל רק לפני שאני נגיע למקורות האלה, אני רק אציין דבר אחד כללי, ואחרי זה נוכל מזה ללמוד את המקורות. באופן כללי אפשר לומר שספרדים רבים קיבלו את פשט הגמרא של כלי שני לא מבשל, ופשט הרמב״ם, ואמרו כלי שני לא מבשל, או בצורה טוטלית, או לא מבשל לפחות בדרך כלל, אולי חוץ מדברים מסוימים שבהם נחשוש לגבי כלי שני. לעומת זאת, האשכנזים, באופן עקרוני, קיבלו את הגישה קרובה ליראים, לא בדיוק, אבל שלא שמים כמעט שום דבר בכלי שני, כי לך תדע, אולי כל דבר מתבשל בכלי שני, וממילא אי אפשר לשים שום דבר כמעט בכלי שני. גם האשכנזים, למרות שהם לא שמים שום דבר בכלי שני, יש שלושה דברים שהאשכנזים חייבים לשים בכלי שני, חייבים להגיד שמותר, כי זה מפורש בגמרא. וזה מים, שמן ותבלינים. כל הדברים האלה אנחנו נבאר בעזרת השם בפעם הבאה, וזה יהיה גם הפתח לכלי שלישי. פעם הבאה נדבר גם על ההשלכות המעשיות של כלי שני, וגם על כלי שלישי שהוא מבחינתנו מאוד מעשי, מבחינת הכנת תה בשבת ודברים אחרים, האם יש אפשרות להכין תה למרות שהוא לא מבושל בסקית בכלי שלישי, או שאין אפשרות, וכמובן שהמחלוקות שראינו כאן מאוד משמעותיות כדי להגיע הלכה למעשה לדברים האלה. טוב, אנחנו נעצור כאן, יש לי ברית עכשיו גם, אז אני רץ.